באמת עשינו קצת כותרת בומבסטית ככה, איך אפשר?
חוצפה ישראלית.
כן, חוצפה ישראלית וחוצפה סתם ובכלל, אבל באמת, כמובן שחוצפה זה פרט אחד מתוך כל המערכת היחסים שלנו עם הילדים, עם הילדים, הילדים אלינו ואלינו, ואנחנו אל הילדים, זה כמובן לא נושא בפני עצמו, זה נושא שכלול בתוך כל הבכלל, איך אנחנו יוצרים משמעת ומה זה משמעת ואיך אנחנו גורמים שהילד לא יגיע למצב הזה של חוצפה. אז אולי אני רוצה להקדים איזשהו סיפור קצר שהתפרסם מאוד אחרי פטירתו של הרב שטיינמן זיכרונו לברכה, שהגיע אליו פעם מנהל של איזה תלמוד תורה ובא להתלונן על ילד, ילד חוצפן, משהו מיוחד, שהילד התחצף אל הרבה בחיידר. טוב, זה כנראה דבר שעדיין קורה, אבל שילד פשוט סתר סתירה מצלצלת לרבה בחיידר. פשוט נותן לו מכה, וכמובן שהם רצו להוציא את הילד מהחיידר, והם באו לקבל לזה את ההסכמה של הרב שטיינמן, כי זה כבר השיא של חוצפה, ילד שלא מפחד עד כדי כך. והתגובה של הרב שטיינמן אמר, דבר ראשון, צריך לפטר את הרבה הזה. קודם כל, אחרי זה נדבר על הילד, אבל קודם כל, דבר ראשון, לא יכול להיות כזה רבה בחיידר. מה קרה? זאת אומרת, המשפט כזה, ככה התפרסם, ואני חושב שאולי זה קצת ייתן לנו השראה לשיעור שלנו. אמר, ילדים לא מתחצפים. ילדים לא מתחצפים. יש רבה שהוא חלש, רבה שהוא לא ידע לדפל. רבה שהגיע למצב כזה, שילד מסוגל לקום ולתת אליו סתירה, זה בעצם צריך לפטר את הרבה הזה. טוב, חשבתי אולי פרלל לזה, אז ככה צריך לפטר את כל ההורים, כן? אי אפשר בכלל, אם אנחנו נלך לפי היסוד הזה, אז מה יהיה פה, כן? אבל באמת, כמובן שאני רוצה להקדים, כשאנחנו מדברים על כל נושא של ילדים וחוצפה וחוסר משמעת, וילדים שמשתוללים, וילדים שלא מקבלים מרות, כמובן שיש ילדים שהם יוצאים מן הכלל, שהם ילדים שקרוי, ילדים ששייכים לחינוך המיוחד, שאין להם שליטה על עצמם, שיש להם איזו היפר-אקטיביות, שזה לא נושא, זה נושא יותר רפואי, זה נושא יותר שצריך לטפל בו על ידי רופא, על ידי, לא כל כך קשור לנושא של חינוך בכלל. אבל אני מדבר על ילד רגיל, סטנדרטי, שפעם משמיע איזו מילה לא יפה להורים וכו' וכו', או שאפילו הילד הזה שסתר לרבה, אם היה מדובר בילד שהיה, לא יודע מה שקוראים היום, היפר-אקטיבי, או כל מיני ילדים שאין להם שליטה על עצמם, לא זה הנושא. אנחנו מדברים על נושא של ילדים פחות או יותר נורמטיביים, הורים פחות או יותר נורמטיביים, והם מגיעים למצבים שהם באמת דרמטיים. המצב הדרמטי הוא שילד יכול, לא יודע מה, להסתער ולהשתולל להורים. אז זה הסיפור. באמת, אני לקחתי דווקא את הסיפור הקיצוני ביותר, שזה נקרוי חוצפה, אבל באמת, כמו שאמרתי, זה כמובן כלול בתוך כל המסגרת הכללית של משמעת בכלל, בבית, ומשמעת של ילדים מול הורים. אבל נדמה לי, שוב פעם כהקדמה, שהסיבה שאנחנו מגיבים בהיסטריה כל כך חזקה, כשילד מתחצף אלינו, זה לא כל כך שאנחנו דואגים שהילד הזה יהיה חס ושלום, ילד חצוף, אלא פשוט יש פה פגיעה קשה בנו. פגיעה, אנחנו, זה מאוד מעליב, זה מאוד פוגע בנו, וזה מאוד מאוד נוגע ללבנו שילד ככה העיז להתחצף אלינו. אני לא חושב שבאותו רגע שהורה מגיב באיזושהי היסטריה למול חוצפה של ילד, או שהוא תוקף אותו במכות, או סתם בצעקות, או שבצרחות, או שנוצר איזשהו דיאלוג של היסטריה, אני חושב שהתגובה היא באמת היסטרית של ההורים, אני מתכוון כמובן, כן? כי באמת אנחנו, דיברנו על זה הרבה פעמים, אנחנו כהורים לאו דווקא חושבים באמת על הטובה באותו רגע נתון, כמובן שבאופן כללי אנחנו בסדר, אבל כשאנחנו נמצאים באיזושהי פאניקה, באיזושהי היסטריה שילד פגע בנו, אנחנו הרבה פעמים חושבים יותר, לא יודע אם אפילו חושבים, מגיבים באינסטינקט הכי חשוך שלנו, הכי נמוך שלנו, כן? שאנחנו הורים ואנחנו אבטריטטים ואנחנו סמכות, והילד הזה בא ופגע בנו קשות, והוא פגע בעצם העליב אותנו, ולכן אנחנו מגיבים באיזשהו סתירת לחם מצלצלת, או באיזה שתי, לא יודע מה, באיזשהו שתי סתירות, או וכולי וכולי. אני לא בטוח שבאמת יש פה איזה אסטרטגיה, כן, שאנחנו שוקלים באותו רגע נתון, זה העונש הראוי, ואנחנו שקלנו ומדדנו, ואנחנו החלטנו שצריך להגיב באיזשהו היסטריה. היסטריה היא שלנו, טוב, אני לא פה, זה לא סדר מוסר פה, כמובן, מה צריך לעשות בשביל לתקן את עצמנו, שלא נהיה היסטריים, שלא ניפגע ושלא נהיה לב מילדים. הבעיה היא יותר, מה שאני פה רוצה לנגוע בנקודה הזאת, הבעיה היא יותר חינוכית. כי הילד, כמו שדיברנו הרבה פעמים, אני חושב שיש לו סנסורים כאלו, יש לו איזושהי רגישות כזאת, והוא מבין יפה מאוד שהריאקציה שלנו הקטסטרופלית, הקשה, הייתה לא ממש באמת, כי אותו רגע דאגנו שהוא לא יהיה מנט, שהוא לא יהיה חס ושלום איזשהו אדם סטבילי, ואיך הוא יסתדר בחברה כאשר הוא מגיב כל כך קשה מול האבא שלו, ואנחנו עכשיו מחליטים איזו החלטה מאוד אסטרטגית איך לחנך אותו. הוא רואה שאנחנו מגיבים באימפולסיביות. זאת אומרת, הוא מבין שגם ברגע הדרמטי ביותר שקרה פה איזשהו מפגש לא רגיל, כן, של חוצפה ממש, משהו נורא והיום, והתגובה שלנו לא הייתה באמת חשיבה לטובתו, הוא מרגיש את זה, איך הוא מרגיש את זה? כי הוא רואה שאין פה איזשהו עקביות, אין פה איזשהו מהלך, אין פה איזשהו דברים, יש פה איזשהו תגובה אימפולסיבית, הכי קשה, כך שתי סתירות ותעוף לנו מהעיניים, כן, בואי ובואי נתדבר ככה, או שאנחנו, לא יודע מה, נבייש אותו, נעליב אותו וכולי וכולי, לא בדיוק באותו רגע שאנחנו מעליבים אותו ואנחנו מביישים אותו מול כל הילדים או מול החברים או מול כל, אז אנחנו בדיוק חושבים מה יהיה כשהוא יהיה בן 19 וחצי, כשהוא יצטרך להופיע בשיעור, לא יודע מה, בשיעור הגבוה בישיבה, איך בדיוק תראה ההופעה שלו, כי זה לא ממש מתאים לילד כל התהליך הזה של החוצפה שלו, זה לא, הלוואי וזה היה ככה. אז בעצם אם ככה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגדיר קודם כל איך קורה כזה דבר, איך קורה כזה דבר, איך באמת מגיעים למצב כזה שהוא לא אמור להיות מצב כזה, איך באמת אנחנו נפלנו במרכאות למצב הזה שהדיאלוג עם הילד שלנו הופך להיות דיאלוג הכי קשה, הכי רע, הכי, זאת אומרת, הוא מגיב באמת בחוצפה שהוא לא אמור להגיב, ואנחנו מגיבים בהתאם, ובעצם זה פה איזשהו מעגל שמי יודע איפה נצא מזה, ולפעמים הדברים מסתיימים מאוד לא טוב. אני חושב שדבר ראשון, אם אנחנו ניקח את הדיאלוג בין ילד לבין תינוק אפילו, זה דברים ידועים, יש פה פסיכולוגית, אני יכול לפרט הרבה יותר ממני בעניין הזה, אבל הדברים ידועים, באמת אני זוכר את עצמי כשהייתי אבא צעיר, ממש הילד הראשון שלי, הייתה לנו דילמה מאוד גדולה, ילד, תינוק בוכה, תינוק קטן, בין חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, הוא בוכה, הוא רוצה, לא יודע, מה לאכול. עכשיו, הבכי שלו הוא קורא הלב, ממש נראה שסוף העולם קורה, בסך הכל זה איזושהי תגובה אינסטינקטיבית שלו שהוא רוצה לקבל אוכל, או שעדיין אין לו סדרים, עדיין אין לו סדרים מתי הוא צריך לנוק, מתי הוא צריך לאכול, מתי הוא צריך, ואנחנו באינסטינקט הרחומאי שלנו, בלב הרחום שיש לכל אבא ולכל אמא, לתינוק שלה, לעולל שלה, אנחנו מגיבים באינסטינקט בעצם, אנחנו מיד, הוא בוכה, אנחנו איתו, לילה שלו הוא בוכה, אנחנו ידו. וזה דבר ידוע שכל הפסיכולוגים אומרים את זה, כן, דברים ידועים, ואני חושב שגם יש לזה מקור בחכמנו זיכרונם לברכה ברעיון הזה, שבעצם החינוך מתחיל פה, החינוך לגבולות, החינוך לגבולות מתחיל פה, כאשר ילד הוא תינוק, והגבולות הם בינתיים, זה רק להאכלה ולהחתלה, אני יודע מה, איך עושים לילה, איך מעבירים לילה. אז אני זוכר באמת, אני לא יודע איך זה היה אצלכם, אני זוכר ממש אצלי, הילד הראשון, השני עדיין, הייתה לנו דילמה מאוד גדולה, כי הרופא שאנחנו, הרופא ילדים שלנו, שאנחנו טיפלנו אצלו, אמרנו לא, אתם עושים, לא זוכר, שם 4 שעות, 5 שעות, הפסקה בין האכלה להאכלה או בין הקטלה וכו' וכו', ובאמצע, גם אם הוא צועק, צורח, הופך את העולם, לא מגיבים, שום דבר, פשוט, זה לא, אל תפחדו, זה לא...
לפספוק, נכון?
כן, שזה כנראה, אבל טוב, אוקיי, אני לא מצטט פה... לא חזל, אני מצטט, כן, אוקיי. אז הרעיון הוא באמת שכבר מגיל קטן, באמת, ודברים ידועים בשם גדולי ישראל, בשם כולם מביאים את זה, שכל אחד בסגנון שלו, ששאלו ממתי מתחיל חינוך בעצם, כן, בגיל 3, בגיל 4, אמרו, לא, כבר זה מאוחר מדי, כן, כבר צריך להתחיל אולי לחנך את עצמנו, ודאי שמאז שהילד נולד. אבל אני חושב שהחינוך הראשוני הוא באמת הטלת גבולות. הטלת גבולות, ובאמת דברים ידועים שבאמת אחר ששמו גבול לילד, שמו איזשהו נקודת גבול לילד, והילד, התינוק, הוא עומד בזה. לילה, שתי לילות, שלוש לילות, צורח, אנחנו לא מגיבים, לא מתרגשים, יודעים שזו טובתו של הילד, כי הוא נכנס עכשיו למשטר של סדר, של זמן, זה טוב בשבילו, זה גם טוב בשביל ההורים שלו, זה טוב בשבילנו, כי אנחנו כהורים אמורים לתפקד, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו לא נהיה עייפים, לא נהיה סחוטים, ואנחנו נוכל לתפקד למחרת ביום, ונוכל ללכת לעבודה שלנו, לכהל שלנו, וככה דברים עובדים, ויש הורים שלא ככה, באמת נגררים אחר האינסטינקטים הרוחומיים האלו, כמו שאני אומר, רחמנות, אוי אוי אוי, הוא בוכה כל חמש דקות, לוקחים אותו, לוקחים אותו לידיים, מסובבים אותו, וזה לא נגמר המעגל הזה. בעצם, אני חושב שזה המפגש הראשון בין התפקיד שלנו כהורים, שהתפקיד הראשוני שלנו זה הטלת גבולות. זה תפקיד חשוב מאוד, עוד מעט אולי קצת נרחיב בזה, למה זה כל כך חשוב. גם זה חשוב שאנחנו יודעים כיהודים, שאנחנו, יש לנו גם גבולות. העולם הזה הוא לא כולו בשבילנו, יש עולם הזה, אבל אנחנו יודעים שלפה אנחנו הולכים, לפה אנחנו לא הולכים, זה אנחנו אוכלים, זה אנחנו לא אוכלים, סדרים כאלו אנחנו שומרים, סדרים כאלו לא, יש לנו זמנים, יש לנו מערכת שלמה של גבולות. הדבר הזה של גבולות הוא חשוב מאוד לנו, וקדוש ברוך הוא נתן לנו כהורים דווקא שאנחנו נהיה אלו שמחנך את הילד למטלות שלו האמיתיות בעולם הזה, שאלו המטלות של שמירת תורה ומצוות ואיסורים, ויש שם מערכת שלמה של מותר ואסור, ואת זה אנחנו ההורים אמורים לחנך אותו. לא רק לחנך אותו לא לשים חולצה בחוץ ושלא יהיה לו, אני לא יודע מה, נעליים מלוכלכות, או אני לא יודע מה, שישמור על שיניים מצוחצחות. זה נכון, זה חשוב, זה היגיינה, זה ודאי חשוב, אנחנו רוצים שהוא יהיה בן אדם, שיהיה בן אדם מסודר, אבל באמת הבסיס של הדבר הזה כמובן הוא לחנך אותו לשמירת תורה ומצוות. ואנחנו ההורים, בידינו המצווה הזו, בידינו הכוח הזה, ובידינו גם ציווי בעצם של חינוך. ומה זה חינוך? חוץ משחינוך, זה חינוך, זה כמו שכבר דיברנו בעבר, זה חינוך למצוות, חינוך לערכים, חינוך לדברים פוזיטיביים, אבל חלק ממצוות החינוך הוא בעצם הטלת גבולות, הוא הטלת משמעת. זה מצד אחד. מצד שני, יש פה משחק כוחות כזה, כן? יש פה משחק כוחות, יש פה מצד אחד, יש פה את ההורים, כן? את ההורים שהם מצווים להטיל את המגבלה, ויש פה את הקנדידט, את הילד, שאותו אנחנו אמורים להפעיל, והוא בעצם המועמד שהוא עומד כנגדנו. זה כמעט משחק כזה, כמו שעושים בידיים, מי מוריד כוחות, מי מוריד ידיים, מי ינצח במשחק הזה. זה משחק שמתחיל מתינוק בין יומו עד, בעצם אנחנו משחקים אחרי זה את המשחק הזה גם עם אנשים אחרים, אבל עם ההורים זה נמשך עד גיל ההתבגרות, יש כאלו שזה נמשך אחרי ההתבגרות. בעצם המשחק הזה שהילד הוא מתנגד, אני לא יודע אפילו מבין למה הוא מתנגד. כשהוא תינוק הוא מתנגד שירחצו אותו, ואחרי זה מתנגד שישימו לו טיטול אפילו, ואחרי זה מתנגד שאני לא יודע מה, ושיחיל אותו, ושיגידו לו מתי ללכת לישון, ושיגידו לו מתי לצחצח שיניים, ושיגידו לו כן לברך או לא לברך וכו' וכו'. יש פה בעצם משחק שהמשמעת הוא בעצם למה צריכים להטיל גבולות. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. רע מנעוריו זה אדם עיר פרא יוולד. אתם יודעים מה זה עיר? ראיתם פעם סוס קטן, חמור קטן צוהל, הולך, משתולל? זה בעצם האדם. האדם הוא הפוך, האדם הוא נגד משמעת. ואנחנו ההורים צריכים לקשור את החבל לילד, לא בכוח, לא חזק, חזה שלא לחנוק אותו, אבל אנחנו צריכים לשים את המושכות האלה ולעשות את המשחק הזה. זאת אומרת, לקחת את העיר פרא הזה, שהוא בעצם נולד בלי משמעת, בלי גבולות, בלי רצון לשמוע, לא בכל הורים, לא בכל מורים, וגם לא בכל הבורא, כן? יצר לב אדם רע מנעוריו. זה בעצם התפקיד שלנו בגדול. אז שוב פעם, כמו שאנחנו אומרים, יש פה משמעת, כן? שאנחנו הורים צריכים להשמיע את דעתנו, ויש פה ילד שהוא בעצם מנסה אותנו 24/7, זה נקרא. כל הזמן מנסה אותנו איך אנחנו פה נופלים, איפה אנחנו, אז שוב פעם. אבל מצד שני, באמת ילד לא מבין מה זה אסור. אנחנו רגילים להגיד לילד הרבה מאוד את המילה אסור ומותר. אנחנו בטוחים שהוא מבין למה זה אסור, למה אסור, אני יודע מה, אסור להדליק נר בשבת, אסור. אתה יודע שזה אסור, למה זה אסור? בעצם מה קרה? הוא מדליק שם את, לא יודע מה, את האור, כן? או שאסור, אני לא יודע מה, כל מיני דברים שאסורים. עדיין אין לו את הכושר הבנה הזה שזה אסור, אבל יש משמעת, נקרא לזה משמעת חיצונית ומשמעת פנימית. משמעת חיצונית אני אקרא לדבר הזה כאילו שבעצם אנחנו מאלפים אותו, מרגילים אותו שיש כזה דבר. אתה לא מבין, אתה כן מבין, תגדל, תבין. בעזרת השם, כשהוא יגדל, הוא יהיה בוגר, תהיה לו גם משמעת פנימית, זאת אומרת, הוא יעשה את הדברים האסורים, לא יעשה את הדברים האסורים כמובן, כן? כי באמת הוא יבין שזה אסור. אסור ללכת בכביש סואן, ואסור לנגוע בחשמל, לא יודע מה, פתוח, ואסור לאכול אוכל לא בריא, ואסור לעשות עבירות, ומותר, ויש מצוות, ויש מערכת שלמה של מותר ואסור. זה בעצם כבר אחרי שאנחנו קיבלנו את החינוך הזה, שבכלל יש דבר כזה, שאנחנו נקרא לזה משמעות, משמעת חיצונית, שאנחנו נתרגל את עצמנו לדברים שאסורים ומותרים, בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו רוצים שכשאדם יהיה בוגר, שיהיה לו בכלל את הכלים האלו, את הכלים האלו שהוא מבין שיש דבר כזה, יש דברים שעושים ויש דברים שלא עושים. למה לא עושים? בינתיים אתה עושה אותם, כשאתה קטן, אתה עושה או לא עושה, בגלל שהסמכות הזאת, העליונה, שהיא נקראת אבא ואמא, הם אמרו שלא, והם, כמו שדיברנו כבר כמה וכמה פעמים, הם המיטיבים שלך, הם בצד שלך, הם טובים לך. אתה עכשיו מנסה להתווכח בגלל שזה, כמו שאמרנו, כי האדם העיר פרו, עוד לא מבין בדיוק למה בעצם. אבל באמת, בתוך תוכו של הילד, בתוך תוכו של הילד, וזה גם שוב פעם, אני חושב, נושא שלם, אני לא פסיכולוג בהכשרתי, אבל הנושא הוא דברים ידועים, שחלק מהביטחון עצמי שהילד מקבל, זה דווקא על ידי שאנחנו מציבים בפניו גבולות. כשילד הכל מותר, הכל חופשי, והוא גדל בסביבה שאבא אף פעם, אין שם אבא ואין שם אמא, ההורים הם סתם סמרטוטים באלמה כאלו, או חפצה שהם רק נותנים כל הזמן, שקונים שוקולד וכולי, וההורים חושבים שהם מאוד אוהבים את הילד וכולי וכולי, אבל כשאין לילד בסביבה שלו את הדבר הזה של אסור ומותר, הילד גודל בלי ביטחון עצמי. זאת אומרת, ביטחון עצמי זה הדבר הבסיסי ביותר של האדם, הדבר הבסיסי ביותר שהוא יהיה בעצם המנוע שלו להתקדם בחיים, להתפתח בחיים, להאמין ביכולת של עצמו. אז דווקא כשאנחנו אומרים לו אסור וכשאנחנו נותנים לו, זה בעצם נותן לו את התחושה שהוא בטוח במה שהוא עושה, והוא בודק, הוא רוצה לבדוק. וחלק מהדבר הזה שקרוי משמעת או לא משמעת, שאנחנו נתקלים בזה כל אחד לפי חוף הדלי, כן? אין אחד שאני מכיר שממש יכול להגיד שהוא כזה אבסולוטי, ממש מערכת היחסים שלו עם הילדים היא מוחלטת, ויש כזה סמכות של אבא ואמא, והבית שם ממש כזה באידיליה, ורק אהבה ואחווה ושלום וראות, ואף פעם לא נתקעים. השאיפה היא כמובן לצמצם את הטווח של הנזקים, כן? של הנזיקים, מה שאנחנו יודעים, כן? אבל קשה מאוד, כי גם אנחנו אנשים לחוצים, אנחנו מגיבים לפעמים באימפולסיביות, אנחנו מגיבים לפעמים בהיסטריה, אנחנו מגיבים לא טוב, לפעמים אנחנו מגיבים חזק מדי, ובדרך כלל חלש מדי. הבעיה היא שהחולשה שלנו לפעמים מתבטאת בחוזק מדי. זאת אומרת, כשאנחנו מפעילים כוח אדיר על דבר שבעצם לא צריך, זה בגלל שאנחנו באמת לא מספיק מרגישים שמה שאנחנו עושים זה נכון. לפעמים, כמו שאמרתי לכם, סיפרתי לכם על עצמי, שכשאני נהייתי אבא צעיר, אני חשבתי שזה נכון מאוד ללכת לפי המצפון שלי, שהמצפון שלי אומר לי מה זאת אומרת? אמר לי, אני זוכר מי זה היה אפילו רופא, קראו לו דוקטור בלוך, היה רופא מאוד מפורסם בירושלים, ואני זוכר שהוא אמר לנו, כהורים צעירים, אתם שמים את הילד לישון, לא זוכר באיזה שעה, וארבע שעות אתם לא שם. הוא צועק, הוא בוכה, ואני חשבתי, הרופא הזה, נראה לי הוא היה איזה דוקטור מנגל או משהו כזה, כזה נאצי כנראה, אולי איזה גלגול של מה זאת אומרת? איך אני יכול? כאבא, איך אני יכול? אני שומע אותו בוכה. מה הוא ידבר? אני אמרתי, שתתעזבי, אנחנו לא שומעים לו בכלל. אני לא יודע, הרופא, הוא מצרפת, כנראה שם אנשים רעים כאלה, לא יודע. לא הבנתי בכלל, כי למה לא הבנתי? אני לא זוכר מה היה כשאני הייתי תינוק, אולי מה ההורים שלי עשו איתי, אבל אני באינסטינקט שלי, במצפון שלי, אמרתי, זה לא יכול להיות, כי בשביל מה אני אבא שלו? אז עכשיו מה אני אעשה? אז אני מחזיק אותו כל הלילה. אבל זה גם לא עוזר, כי הוא רואה שאני מחזיק אותו, זה טוב שם בזה של אבא, בוא נתחיל לבלבל לו את המוח, וכן הלאה וכן הלאה, והדברים מתגלגלים עד שחס ושלום אין אבא ואין ילד, והילד נרגע, וראו איזה פלא. אותם אלו הורים שנהגו לא כמוני, למשל, אני זוכר שהיו בסביבה שלי הרבה, אני זוכרתי כאיש צעיר, והיו חברים כאלו שכן שמעו בהצעת הרופאים האלו, בהצעת הפסיכולוגים האלו, ואני ראיתי פלא, ממש זה הסתדר להם. הם היו מספרים לי דבר שאני אז לא יכולתי להאמין, אחרי זה גם אני תפסתי את הפרינציפ הזה, לא יכולתי להאמין, שאתה יושן בלילה, כשיש לך תינוק, זאת אומרת, הוא לא, אתה גם לא אבא טוב, אתה כמו אותו רופא, מה, אתה לא יכול להיות כזה דבר. אבל באמת זה לא ככה, כי משום שהילד, ברגע שהוא מרגיש, ויש לו כבר את ההרגשות, גם בתור תינוק, כבר הוא מרגיש את הדברים, שיש פה סדר, זאת אומרת, זה טוב בשבילו לאכול בארוחות מסודרות, גם למערכת העיכול שלו, וגם לכל המערכת שלו, טוב בשבילו להיות לו סדרים. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כמו שאמרנו, הוא חשוב בשביל ההמשך, הוא חשוב גם בעזרת השם כשהוא יגדל. כשאנחנו משכיבים ילד לישון, זה אחד, דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, אחד הרגעים הכי שאני שומע מהרבה וגם זוכר את עצמי באזור, אחד הרגעים, הייתי אומר, טראומטיים ביותר בבתים, בפרט בבתים שיש שם משפחות ברוכות ילדים, זה שעת השכבה לישון. שעת השכבה לישון זה המפגש הבלתי נעים בין ההורים לילדים, כי הילד לא רוצה ללכת לישון. נו, האמא מתחילה לצעוק, ואבא עוזר לה, וצעקות מהמטבח לחדר שינה וחדר שינה, ותלכו לישון כבר, ואני אמרתי לכם, ואני, כמה פעמים אני צריכה להגיד לכם וכמה פעמים לא צריכה להגיד לכם, וכולי וכולי, והילדים עושים את הבדיקה שלהם. נו, בוא נראה מה שלום ההורים שלנו הלילה, איך הם מגיבים. אוי, 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 יופי, מצוין. יש להם היסטריה, הם בלחץ, אבא גם חזר מהכולל או מעבודה מבולבל לגמרי, עצבני כבר לא יכול, כבר נכנס לחדר. לפעמים זה מסתיים בשתי סתירות, ולפעמים זה מסתיים בסכסוך, ולפעמים לא. זה באמת רגע מפגש מאוד טעון, משום שפה גם אנחנו עייפים. אנחנו כבר רוצים קצת שקט בבית. וגם הילדים, באמת, גם מלאי אנרגיות פנימיות וכולי וכולי, כן. פה, באמת אני חושב על נקודת המפגש, כי אמור להיות, אני לא רוצה לדבר לא על עצמי ולא עליכם ולא על אף אחד אחר, אבל במצב אידיאלי, ויש מצבים כאלו, ששעת השכבה, ואני מכיר גם בתים כאלו, ששעת השכבה זו דווקא השעה האינטימית ביותר בין ההורים לילדים. זה סוג של הורים שיש להם סמכותיות, מאוד מאוד סמכותיות. זאת אומרת, האבא בשיא הביטחון עצמי, בשיא הרגיעות, שותה כוס מים קרים לפני כן, ונרגע רגוע לגמרי, ואומר לילד, אנחנו עכשיו הולכים לישון. אבל, שום אבל, עוד לא עשיתי שיעורים, עוד לא גמרתי את ה... אין, שמונה הולכים לישון, מחר לא יודע מה יהיה. עוד לא זה, אני עוד לא... אין. אתה הולך לישון, נקודה. לוקח אותו בשקט, בשקט ביד, שם אותו במיטה לישון, לוקח לו, נותן לו לטיפה ללחי, מספר לו סיפור קטן יפה, אבל... ברגע שנגזרה גזרה במרכאות שהולכים לישון, יש כזה דבר, יש בתים שהרגע הזה של להשכיב לישון הוא דווקא רגע מאוד שילדים מחכים לו, כי הוא רגע מאוד מאוד דרמטי, הוא רגע מאוד מאוד סמכותי, הוא רגע מאוד סמכותי, והילדים, תתפלו לשמוע, מעריכים מאוד מאוד הורים סמכותיים, לא רעים, לא קשים, לא נחמדים, מאוד נחמדים, מאוד רגועים, והאימא לא צועקת, ואבא לא עוזר לה, והכל נפלא, והכל טוב, אבל המשמעת היא קודם כל של עצמנו. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד בטוחים ורגועים בעצמנו, ולדעת שבאמת המומנט הזה, שאנחנו רצינים מאוד בעניין, שאין מצב שילדים הולכים לישון אחרי השעה כך וכך, 8:30 למשל, כן? זה מאוד מאוד תלוי איך אנחנו נצליח להעביר את זה. אם אנחנו נצליח להעביר את הדברים האלו בשקט, בנעימות, ברגיעות, בסמכותיות, אז ניצחנו. זאת אומרת, ניצחנו לא אותם, ניצחנו בשבילם. כי אנחנו באותו מצב, כמו שאמרנו, שחינוך ומשמעת זה הנה הדברים. אז באמת הילד חושב שלא קרה שום דבר, הוא עוד לא עייף, הוא לא מבין שום דבר, אבל אנחנו יודעים שהוא חייב את כך וכך השעות השינה שלו, הוא חייב ללכת לישון, הוא חייב כבר להיות בשמונה אחרי השיניים מצרצחות, אחרי המקלחת, אחרי, לא יודע מה, הנעליים כבר מסודרות והמחברת מסודרת. ברגע שאנחנו נפעיל את הסמכות שלנו כהורים, אז אנחנו הורים טובים והילדים יעריכו את זה. אבל מה? הילדים ינסו אותנו כל הזמן. אחד הדברים הכי האהובים על הילדים זה לנסות לראות אם באמת האבא והאמא הזה הם רציניים במה שהם אמרו. ובדרך כלל הם לא רציניים. בדרך כלל הם לא רציניים. הם מאיימים כל היום בעונשים. הם לא מקיימים את זה. הם מאיימים לפעמים בעונשים. כשהם עצבניים הם מאיימים בכלל שזהו, גמרנו, מחר כבר אפילו אוכל לא תקבל. ואם בכלל, לא יודע מה. ואנחנו בכלל נעיף אתכם מהבית. אני לא רוצה לדבר על דברים יותר של אלימות, ואני לא רוצה להגיע לזה. אבל דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא נקיים אותם לעולם. ואנחנו לא רציניים, רק אנחנו בטוחים שאם אנחנו נגיד את זה, אז אנחנו נגמור את הדרמה הזאת. אבל על זה אנחנו גורמים שהילד אומר, אופה, יפה, הנה, ניצחתי אותו. ובכלל הבאתי אותו למצב שהוא היה לו מאופס עליי לגמרי. מצוין. שמתי אותו בצד. דבר ברור, אנחנו הרבה פעמים, ההורים באים בטענות על הילדים. כן, הילדים שלי הם... לא יודע מה, הם כאלו, הם שובבים, יש תוויות כאלו, הם שובבים, הם מופרעים, הם כאלו, לא, הילדים שלך, הילדים שלו, הילדים של השכן, הם כאלו נחמדים וטובים. באמת, אני חושב שכמעט בכל המקרים, כן, כמעט, אמרתי, אולי יש מקרים יוצאים מן הכלל, שילד חס ושלום, באמת, יש לו בעיה עמוקה של, לא יודע מה, שהוא היפר-אקטיבי או שדברים כאלו, אבל אנחנו מדברים שוב פעם, במקרים נורמטיביים, במקרים רגילים, סטנדרטיים, הבעיה היא לא הילדים, הילדים, ועוד איך יודעים מה זה משמעת. דבר מאוד פשוט, תסתכלו את אותם ילדים, כשהם הולכים, אני לא יודע מה, יבוא שוטר למשל, נגיד. אוקיי. אומרים, הילד הזה הוא לא יודע בכלל מה זה משמעת, הוא לא מסוגל. הוא מסוגל, אני לא יודע מה, שיעמוד מולו עכשיו שוטר למשל, נגיד, קח את הדמות הכי מפחידה על הילדים, כן? ודאי שהילד הזה לא יתחצף על השוטר, אולי יגיד לו משוגע אחד, לך, לא רוצה לשמוע, מי אתה בכלל בשבילי?
במאה שערים זה מבצע.
טוב, לא דיברתי על חריגים. כן. כן. משום שהוא יודע שזה סמכות. כשילד באמת נתקל במקור סמכות, שזה בשבילו, אני לא יודע מה, השוטר, או המורה בחיידר, אני לא יודע מה, או כל מיני, או שכן שלו אפילו. הרבה פעמים אתם רואים ילדים ש... משתוללים, וכשמגיע איזשהו מישהו, אז הם נעמדים לרגע אחד, כן? למה הם נעמדים? כי ודאי שהילדים האלו יודעים טוב טוב מה זה סמכות. הם יודעים שיש דבר כזה, אבל הם יודעים שאתה, או את, או אבא, או האמא, שאתם כביכול מצפים מהם שהם יכבדו אתכם, למה? מה פתאום? הוא עוד לא מבין את המושג הזה שכבד ותביך ותימך למען יריחון ימיך על האדמה שאתם חיים. עדיין לא מבין הילד את המשמעות העמוקה הזו. ויש פה דבר... לכאורה לא מובן. איך אתה הגעת כאבא, אני שוב פעם מזכיר את הסיפור עם הרב שטיינמן, כן, עם אותו ילד שסתר למורה על הלחי, כן, איך מורה מגיע למצב שילד מסוגל לסתור לו על הלחי? זה משום שהילד גילה שהמורה הזה הוא חלש, שהמורה הזה הוא אפס, כן? הוא לא בשבילו מקור סמכות, הוא לא בשבילו מקור סמכות, כי המורה הזה, או שהוא היה, אני לא הכרתי את המורה הזה, או שהוא היה מאבד השתונות בכיתה, או שהוא היה אולי נחמד מדי, אולי הפוך, אולי חלש מדי, זה לא משנה. ודאי שהוא, כמורה והורה, כן, כל אחד במידה שלו, כן, ודאי שמורים זה יותר סמכות, יותר רק מציאות של סמכות, הורים יש להם עוד כמה מטלות, הם גם צריכים לתת... רגש, וצריכים לתת חמלה, וצריכים לתת רחמים, וצריכים לתת אהבה, ולספק את הצרכים של הילד. יש להם הרבה תפקידים. המורה, בעיקר התפקיד שלו זה ללמד חומר ולהיות סמכותי. הוא לא אמור לפתח את הביטחון העצמי של הילד, ואני לא יודע מה, ולהתעסק ברגשות של הילדים. קצת להתעסק, אבל זה לא עיקר התפקיד שלו. אנחנו כהורים, כן. אז ככה. מה, כמו שאנחנו אמרנו, מה שקורה בסופו של דבר הרי ככה, נגיד, ניקח איזושהי דוגמה בנאלית, כן? ילד רוצה סוכריה, למשל, ילד קטן, בן 3, בן 4, רוצה סוכריה. טוב, סוכריה, כבר קיבלת עם סוכריה. נגיד, ניקח איזשהו, קיבלת כבר, לא, אני רוצה עוד אחד, לא תקבל עוד אחד, כן רוצה עוד אחד. אבל למה השכן שלי קיבל 2 ואני מקבל רק 1? ככה, כי אצלנו נותנים רק 1. אז הילד אמר, אבל אני לא רוצה, ומתחיל להשתולל, מתחיל לפקוד, ומתחיל להגיד לאמא, את אימא רעה, השכנה שלנו אימא טובה, את אימא רעה. אימא שומעת, אני אימא רעה, מתחיל קצת ככה, המצפון לא התעורר וזה. למה אתה אומר שאני אימא רעה? ככה, כי את לא נותנת לי סוכריות. אתה יודע מה? עוד סוכריה אחת, אבל אתה לא מבקש יותר. זה דבר קלאסי, כל אחד יכול לתרגם את זה בבית שלו בצורה זו או אחרת. אבל ממש, ואתה גם מיד אחרי זה אתה הולך לישון, אתה מבטיח שאתה הולך לישון אחרי זה, עוד סוכר אחת, אבל גם אתה שומר את זה רק למחר בוקר. לא, אני רוצה את זה עכשיו. טוב, תאכל את זה עכשיו, אבל מחר לא תקבל עוד אחד. טוב, אתה מסכים? טוב, העיקר שלא תגיד שאני אמא רע, כן? ובסוף אנחנו נותנים לילד את הסוכריה, וזה דבר שקורה בכל בית. הילד מבין שבעצם בזה שהוא התחצף, בזה שהוא עבר את הגבול שלו, הוא השיג הישג. אז נכון שאנחנו תירץ את עצמנו, אבל לא ממש ויתרנו לו, אמרנו לו ש... אבל זה שטויות, שום דבר לא. הילד הבין שהוא ניצח פה את המאבק היום. מה הטעות של אותה אימא? הטעות של אותה אימא, שברגע שאת אמרת שהוא לא מקבל סוכריה, הוא לא מקבל סוכריה. נקודה. זה הכל. הוא צועק, יצעק דקה, יצעק שתיים, יצעק חמש, יצעק עשר, לא יודע מה. יבין שאימא שלו היא אימא טובה, ואימא היא משענת, אפשר לסמוך עליה. כשהיא אומרת לא זה לא, וכשהיא אומרת כן זה כן, היא אימא שבאמת דואגת לו, היא יודעת שסוכריות זה דבר מוגבל, ויכול להיות שבאותו רגע הילד לא הבין כמובן מה הבעיה, סוכריה. ובאמת השכנים שלו קיבלו 10 סוכריות היום, אבל השכנים לא כך ילדים טובים כמוך, אתה ילד יותר טוב. אבל אנחנו לא צריכים להתאמץ, אנחנו לא צריכים, החשיבות העיקרית ביותר זה לא להגיע למצב הזה שכשילד צעק או כשילד השתולל או כשילד התחצף אנחנו נכנעים לו, זה עוד יותר חמור. זה מצד אחד. מצד שני, ילד שאומר לאמא שלו את אמא רע, נו נו חכה עוד מעט יבוא אבא הביתה ואתה תראה מה אתה תקבל למה שאתה אמרת, ואז מגיע הביתה, מה אתה אמרת לאמא שהיא רעה, שתי סתירות, אני לא יודע מה, וכולי, לא יודע מה, ונעול אותו בחדר, נגיד ככה, מאוד קיצוני, כן? גם פה, התגובה, אני לא אומר, ודאי שצריכים להניש ילד, לפעמים ילד אומר דברים קשים, צריכים לתת לו גבול, אבל העונש צריך להיות, גם קשה להסביר לילד מה בדיוק קרה פה וכולי וכולי, אני חושב, מה?
פרופורציונלי.
כן, פרופורציונלי, אבל בעיקר, בעיקר כמו שאמרתי בהתחלה, אין מצב שהילד מרגיש שהעונש הוא בגלל שאנחנו נוקמים בו, שהוא פגע בנו, שהוא העליב אותנו, ואנחנו עכשיו מנהלים פה דיאלוג של לא יודע מה, עם החיזבאללה, אני לא יודע מה, עם חמאס, ילד, זה, זה, ילד השם ירחם, אנחנו עכשיו הולכים לחנך אותו. אנחנו מחנכים אותו בגלל שבאמת לפעמים ילד עבר גבול, ואנחנו מעניקים לו עונש, העונש הוא צריך להיות, אבל מה שקורה הרבה פעמים, שבעונש אנחנו ניקח אותו בשעת הכעס, כמו שאנחנו רואים, אנחנו נגיד לו, תשמע, אתה השנה לא נוסע לטיול של החופש הגדול. זהו, גמרנו. אתה תישאר בבית. אתה מתחיל. טוב, נראה, בסדר. אתה יודע מה? אם תלך לישון שתי לילות יפה, אתה כן תיסע בסוף לטיול. טוב, 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 בסדר, סליחה. זה פי ארבע יותר גרוע. כי גם הילד התחצף, ובאמת, הוא ראה שאנחנו לא רציניים, כי כשהוא מגיע למצב שהוא יכול להתחצף אלינו, זה לא כל פעם באמת כמו שהוא ממש הוא מבין, אבל בכל זאת, מצב לא טוב. הגענו למצב שהילד, לא הצלחנו לעצור אותו בתמרור עצור, כן? הוא בעצם נכנס כבר לכביש, כן? אבל לא רק שלא עצרנו אותו מהכביש בשקט, כמו שהיינו אמורים לעשות. ודאי שאבא, כששומע שהילד התחצף לאמא, הוא אמור לקח את הילד, אני לא תשמע. אצלנו, מה אתה רצית להשיג? רצית לקבל את המשחק החדש? קודם כל, את המשחק החדש הזה, אתה לא תקבל בצורה כזאת. אתה לא תקבל. לא, אין, זהו. ולא תקבל, והוא לא מקבל, נקודה. אין מה לעשות, אני רוצה אופניים, אני לא יודע מה. אתה אופניים לא מקבל, זהו. למה אתה לא מקבל? כי אתה ככה ביקשת. זה שכר ועונש, כן? ברור שילד צריך להבין, אבל אנחנו צריכים לעמוד מאחורי המילים שלנו. חשוב מאוד באותו רגע שאנחנו לא נגיד דברים, לא נגזור. חזל כתוב, שלא גוזרים על הציבור גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, כן? אנחנו לא נגזור על הילד גזירה שאנחנו יודעים שאנחנו לא נעמוד בה. זה לא איום, זה לא משטרה, זה לא משטרה וגנבים, כן? זה רציני מאוד, זה חשוב מאוד לילד לדעת את הדבר הזה, שחלק מהמשמעת היא ההבנה הזו, שכשאנחנו אומרים, אנחנו מקיימים. ברוך גוזר ומקיים. זה מאוד מאוד חשוב, ואם אנחנו לא נוכל לקיים את מה שאנחנו נגיד, בגלל שאנחנו סתם אמרנו את זה, כי רצינו להפחיד אותו, או כי רצינו להרשים אותו, כי סתם איבדנו את ההשתנות, החמור מתוך זה, זה הרבה פעמים, כשנכנס כזה מצב של קונפליקט, והאבא מרגיש שהוא כבר הגזים, או שהאמא מרגישה שהיא כבר הגזימה, מגיע השלב של התפייסות. וההורים מתחילים להצטדק, להתנצל בפני הילד. תשמע, אולי קצת צעקנו לך יותר מדי אתמול, באמת, זה היה מוגזם. לא, לא היינו צריכים לצוק עליך ככה. באיזשהו אופן, כל בית יש לו את הניואנסים אחרים. זה בכלל כבר קטסטרופה, כן? ברגע שאתה מחליט שאתה נתת עונש, כן? והעונש הזה היה מוצדק. אני לא מדבר עם חס ושלום, ילד עשה משהו ובסוף התברר שלא קרה שום דבר. באמת לא היה הסיפור הזה ואנחנו מתנצלים. זה אולי הדבר הכי מבורך, כן? שילד באמת רואה שהורים עשו טעות והם, לא יודע מה, סיפרו עליו איזה לשון הרע, באמת זה לא היה בסוף, ואנחנו רואים שזאת הייתה טעות, והעונש היה מוטעה, ואנחנו מביאים בקש סליחה מילד. אני חושב שזה דבר גדול מאוד, לא הרבה הורים מסוגלים להגיע לרגע הזה, לבקש סליחה מהילד על דבר שבאמת סתם חשדו בו ואין בו, כן? קורה, וזה קורה דבר הרבה פעמים שאנחנו טועים, אבל אנחנו לא טועים בעונש, אנחנו טועים, כי הסיפור פשוט לא היה. איזה אח אחד סיפר, אני לא יודע מה, שאתמול הוא עשה כך וכך לא יודע מה, למישהו, ואנחנו נתנו לו עונש על זה. אני יכול להתברר שפשוט זה לא היה הוא, זה היה ילד אחר. אני חושב שזה רגע מאוד חינוכי לילד להראות שההורים לא סתם מתנפלים ולא סתם מתאים אנשים, ויודעים גם לעשות רוורס כשזה לא קרה. אבל כשזה קורה, וזה דבר שוב פעם, כי אנחנו עובדים הרבה מאוד עם המצפון, עובדים מאוד מאוד עם הרגש, ו... זה, קודם כל זה לא טוב, כי באמת כל הנושא של גבולות אסור ומותר, באמת כבר מבולבל לגמרי, רגע, קיבלתי, כבר לא זוכר, צריך להיזכר מה בכלל היה לנו פה, כן? אז היה לנו פה ככה, אז האבא צעק, הוא נרגע, ואחרי זה עוד בא להתנצל, קיצר, אני רואה שאין פה עם מי לדבר, אין לי אבא, אין לי אמא, יש מבר, אני לא מספיק פה, אין לי מי לפתוח, כן? אז ודאי שהוא ימשיך, ולא רק שהוא ימשיך, אנחנו יכולים לוותר על הכבוד שלנו, ולהגיד, בסדר, לא נורא, אז הילד קצת התחצף, הילד קצת אמר דברים לא נוראים, אני מספיק מבוגר, אני מספיק מוותר לו, אבל אנחנו לוקחים את הילד, כמו שאמרנו, שהגבולות האלו של מותר ואסור ודרך ארץ, אלו כלים שהילד יצטרך אותם כשהוא יהיה גדול, אלו כלים שהוא יצטרך אותם בשביל הביטחון עצמי שלו, בשביל הדעת שלו, בשביל ההמשך בחיים שלו, כל החיים שלנו מבוססים על הכרה פנימית שלנו, של מותר, אסור, צריך, חייב וכולי וכולי, ואת הדבר הזה אנחנו אמורים מאוד מאוד להציב בפניו, אז בוודאי שבשלב הראשון הילד עושה את זה מתוך הרגלים מסוימים, הוא מרגיל את עצמו, עדיין לא מבין למה צריך צחצח שיניים, מה זה בדיוק חיידקים, ולמה צריך לעשות, לא יודע מה, אשר יצר אחרי שיוצאים, ולמה צריכים, לא יודע מה, להגיד מותי אני וכולי וכולי, ומה זה קדוש ברוך הוא, ומה זה, מה לא יכול אורץ כבוידוי, ו... וכולי וכולי, כן? אבל בסדר, אם אנחנו עושים את זה בטוב ובנעימים, הילד מקבל את הדבר הזה, וגם כשהוא אוכל דבר לא כשר, אני לא יודע מה, כן? אז אם אנחנו נשים את הדברים בצורה מסודרת, אם אנחנו נסביר שיש דברים שאנחנו לא אוכלים, ולא ניכנס להיסטריה, דבר מאוד חשוב. דבר נוסף, זה דבר שגם קורה הרבה פעמים, שיש חוסר הסכמה בין ההורים, שזה גם דבר שמאוד מבלבל את הילדים. הגמרא כבר אומרת, הגמרא בקידושין, הגמרא אומרת שהילדים יותר אוהבים את האימהות, כי האימהות יותר, איך כתוב, משדלתו בדברים. ואבא יותר סמכותי כזה, יותר נותן לו מוסר, נותן לו זה. אז בסדר, אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא ברא, אבא ואמא, בבריאה, כמובן כל אחד מביא את המעלות שלו, כל אחד מביא את התכונות שלו, כל אחד מביא את ה... דברים שאמורים להשפיע על הילד, כמובן שאין דומה התפקיד של האבא לתפקיד של האמא, אבל אין מצב שאבא אומר א', והאמא אומרת לילד בשקט שאבא לא צדק אתמול, בסדר, תעשה, אל תדאג, אל תשים לב אליו, וזה דבר שקורה. אני כבר לא מדבר חס ושלום על בעיות שלפעמים... אני מכיר כמה מקרים כאלו, אישית כמה מקרים, שאני ראיתי כמה משפחות, שהיה קונפליקט גדול בין ההורים, ויש קונפליקט בין ההורים, לא רק היה חלק גדול מהחיים של הבית, זה, יש הרבה מאוד קונפליקטים בין ההורים, וההורים מגייסים את הילדים להסביר שמה שהיה אתמול, אל תשמע לה בכלל, לאמא. אתה לא צריך לשמוע לה, היא סתם עצבנית, היא סתם, היא מסכנה, היא צועקת. אל תשים לב. בוא, אני אתן לך קצת שוקולד וקצת זה. תשמע מה שאני אומר לך. ואמא, למחרת, באה ואומרת אותו דבר. אתה רואה את האבא הזה, הוא סתם, שום דבר לא. אתה עזוב אותו, אל תתייחס בכלל למה שהוא אומר. בוא, אני, מה אתה צריך? זה, תבוא אצלי, אני אסדר לך. עכשיו, אני לא יודע מה, כנראה שהאימא באמת חושבת שאבא הוא איזשהו גנגסטר, ואבא חושב באמת שהאימא איזה מכשפה, ואוי ובוא אימא, אין נשמע לה, כן? אני לא בא עכשיו פה להגיד שיעור בשלום בית, מי צודק פה, כן? אבל הילד קולט פה מסרים מבולבלים, והילד לא יצא לא לטובת האבא ולא לטובת האימא, הוא יצא בכלל איזשהו בריאה, כמו הגמרא אומרת, קווי, כן? משונה. כמו לא לחיה ולא לבהמה, מה?
משונה.
כן, בריאה בכלל משונה, כי באמת, בשבילו, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע הילדים, בטבע הנערים האלו, את הצורך בסמכותיות, ואנחנו ההורים, אנחנו מקור הסמכות בשבילם. ואוי ואבוי, אז אני לקחתי אולי דוגמה קיצונית, כשהורים רבים, אבל הרבה פעמים, בתוך בית, זה דבר שקורה הרבה פעמים, שהורים, לעיני הילדים אפילו, יכולים גם, אבא אומר, הלך לישון, והיא אומרת, מה קרה? נו, מה? בסדר, תן לו עוד שעה, נו, מה? מה קרה פה? למה? ועכשיו הוא ישן אחרי צהריים, מה אתה עושה מזה כזה עניין? הוא הפוך. האמא, לא יודע מה, צועקת, תגמור כבר את האוכל, ואבא אומר, לא רואה שהוא, לא יודע מה, כן, סוג, קורא ספר, מה את רוצה ממנו, כן? טוב, אני לא אומר שאנחנו שוב פעם, שזה לא יקרה אף פעם, נהיה כבר, משיח יגיע, בעזרת השם, אז נהיה מתוקנים לגמרי, כן? אבל צריך לך פחות את ההבנה הזו. את ההבנה הזו להבין שחלק, מה שאנחנו מדברים, של הסמכותיות, של המותר והאסור, זה צריך להיות מאוד מאוד ברור אצל הילד. הגבולות האלו צריכים להיות מאוד ברורים. זה לא שבאזור שלו יש שם כל מיני כללים. נגיד שאנחנו נלמד ילד לנסוע על הכביש, כן? פה אומרים לו, תמרור כזה אתה עוצר, תמרור כזה אתה נוסע. בא מורה אחר ואומר לו, לא, הפוך. בתמרור כזה אתה נוסע בתמרור כזה אתה עוצר, והוא מתחיל להיכנס לכביש והוא לא יודע מה לעשות, רגע הוא לא זוכר, מורה אמר לו ככה, וכולי וכולי, ובכלל לא יוצר שום הבנה של גבולות, של מותר ואסור, אז לא האבא מרוויח ולא האמא מרוויחה, זה דבר ש צריך לשים לב לזה, וכמובן שהרבה, כשאתם תראו אתם עוד צעירים קצת, אתם עוד לא יודעים, אבל הרבה מאוד מה שאני רואה, בתים שהילדים, שההורים חיים ביניהם בהרמוניה, חיים ביניהם בשלום בית, הילדים פחות מחוצפים, פחות משתוללים, יותר רגועים. כאילו מה הקשר? זה קשר. משום שהבית הוא משמעת, הוא סדר, הוא רגוע, הוא טוב, ואין שם פאניקה. אפילו שזה לא קשור לכאורה לילד, כן? אבל אף על פי כן זה קשור. וכשילד רואה שההורים בינם לבין עצמם לא מסתדרים, ושמקבל מסרים מבולבלים, הוא ילד אלים יותר בבית, הוא ילד חוצוף, אין לו משמעת, אין לו גבולות, ומעסיק הרבה את הפסיכולוגים, הילדים האלו. דבר נוסף, אני חושב, זה נושא של, כמו שאמרנו מקודם, יש משמעת פנימית, זאת אומרת, משמעת פנימית, הכוונה היא שאדם באמת כבר מודע למה שהוא עושה, שזה בגיל יותר מבוגר. אבל אנחנו בגיל הצעיר יותר, המשמעת היא באמת חיצונית, היא באמת לא מתוך הבנה, אלא מתוך הרגלים כאלו, מתוך הרגלים שהילד מתרגל, של סדר ומשמעת ומותר ואסור ולישון ולאכול וללמוד ולדעת וכולי וכולי, כן? יש דבר ש... גם פה, אני לא יודע, אני לא בא לתקן את הדבר הזה, אני רק רוצה לציין איזושהי נקודה, שהיא נקודה מאוד פשוטה. כאשר הילד רואה שאבא בעצמו הוא לא אדם מסודר, קם לפעמים ב-10, לפעמים ב-11, הולך לישון ב-2, לפעמים קם בלילה, לפעמים קם ביום, הוא אדם בעצמו לא מסודר בחיים, אין לו פרנסה טובה, אין לו מעמד טוב, לא לומד, לא עובד, לא שום דבר, הוא כזה חפצה של שלמזל, אולי הוא אדם מאוד נחמד, אדם מאוד סימפטי, אבל אדם לא, בעצמו לא פרודוקטיבי, לא רק שהוא פרודוקטיבי, לא רק שאין לו מעמד, אלא שהוא בעצמו אדם בלי משמעת בעצם. ויש לצערנו הרבה מאוד אנשים כאלה שמסתובבים, שאין להם משמעת עצמית, הם לא מסודרים, לא פה, לא שם. הילד, שוב פעם, המשמעת היא חלק מסמכותיות, כמו משענת, משענת, משענת צריך להיות שאני מרגיש, אני יושב, אני יכול לשבת עליו. הילד מחפש את המשענת, וכשההורים הם לא משענת, משום שהם עצמם, במרכאות שלמה זה הם כאלה, כן? אז קשה מאוד לבקש מילד שזה לא באמת ממש מודל בשבילו לחיקוי. ככל שהילד רואה שאבא הוא איש מכובד, שאבא הוא איש מקובל, שאבא הוא איש מועיל, שהוא אדם מסודר, שהוא אדם ממושמע, שהוא נאה דורש ונאה מקיים. לא רק שהוא בא לבקש ממני שאני יצחצח שיניים ולחישון וכולי בודלי ועושה את הכל מתוקתק, כן? והוא עצמו חי כמו, כן, בבלגן עצום, לא מסודר, לא מאורגן, לא מתלבש נורמלי ולא, לא יודע מה, ואין לו, לא היגיינה ולא, ולא שום דבר, וסתם סמרטוט כזה, כן, לא עושה, לא עובד ולא לומד ולא, 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 וכולי וכולי וכולי, ואז הוא רוצה שהילד שלו, אבל הוא רוצה שהילד שלו לכל פחות יהיה, כן, בן אדם. אני באמת לא הצלחתי כך ברעים כזה, יש למזל קצת, כן, לא, אין לי, לא זה ולא זה, אבל הילד חייב להיות, והילד מגלה, שוב פעם, אני חושב בחושים שלו, כן? לא שאבא מסביר לו שאני לא מוצלח. הילד בחושים שלו מגלה מולו אדם חלש, מולו אדם מוחלש, או אבא או אמא, לא, לא, או שתיהם ביחד, כן? זה דבר שגם, אני לא, לא יודע, זה לא סיפור קל לתקן את זה, אבל לכל הפחות סיפור שמקל על ההורים הרבה פעמים להבין למה הילדים הם כל כך לא שמים לב אלינו, הם לא סופרים אותנו ממטר, כן? לא שומעים לנו, לא זה, לא... אני שומע הרבה פעמים תלונות מהורים, ואני חושב ש... לא יודע, שמתי לב, לא עשיתי אף פעם סטטיסטיקה, אבל נראה לי דבר הגיוני ודבר מאוד פשוט, שהילד הוא מתבונן, הוא מסתכל, עשה עיניי אל הערים, אל ההורים, כן? הוא, הוא מתבונן בהם, הוא מסתכל עליהם, הם מדברים על נושא של סדר, למשל. בוא ניקח נושא של סדר. יש הרבה פעמים הורים שהם קמים 3 שעות אחרי הילדים שלהם, כן? לא שעתיים, לא שעה וחצי, כן? באופן קבוע, הילדים כבר צחצחו שיניים כבר, ואבא, לא יודע מה... ב9:30, 10:00, אני יכול לראות אנשים מתגלגלים ככה לבית הכנסת, כן? ואחרי זה יש להם טענות שהילדים שלהם מסתכלים עליהם לא כל כך פוזיטיבי, כן? ואחרי זה בלילה הם... אני יכול ללכת פעמים, אני עושה פה סיורים ב... ברחוב, אני חושב את זה, לפעמים אבגחים ככה ב1:30 בלילה, עומדים, מפטפטים שם על דברים, עומדים ברומו של עולם, כן? אנשים בלי משמעת עצמית, בלי סדרים, בלי... והילדים שלהם גודלים בהתאם, כן? בעצם, מה יעשה הבן ולא יחטא, כמו שאומרים? משום ש... שוב פעם, אני לא חושב שהם אנשים רעים, האנשים האלו, אני לא מדבר על אנשים חס ושלום, שהם אלימים לילדים שלהם, שהם... לא יודע מה, כן, שלא... הם אנשים טובים, אנשים נחמדים וראויים וסימפטיים וכולי, אבל לא אנשים שהמשמעת זה דומיננטי בחיים שלהם. ולכן קשה מאוד לדרוש מהילדים שגדלים בבית כזה, שהם יהיו ילדים ממושמעים, מסודרים, מחונכים, כן? זה מה שקרוי דוגמה אישית, כן? דבר נוסף, שמאוד חשוב גם, לא יודע, פשוט ניסיתי ללקט כל מיני דברים מתוך הזיכרון, כן? אני חושב גם אחד הדברים שילדים צריכים להבין בצורה ברורה מה אתה מתכוון. כשאתה, הילד שלך בא הביתה, נגיד, מבית הכנסת. לא ניקח דוגמה כזאת. חזר מבית הכנסת, ואתה תשמע, ככה לא מתנהגים בבית הכנסת. פעם הבאה אני לא יודע, אוי ובואי לך. אתה לא אומר לו מה קרה. אתה לא מסביר לו, אתה צריך להסביר לילד. אתה התנהגת כמו פרא אדם. הוא לא מבין למה התנהג כמו פרא אדם. מה הוא עשה? אתה לא אמרת לו. או שאתה אומר לו, תשמע, תסתכל איך שאתה נראה, כן? ילד הוא לא מבין. מה, איך אני נראה? מה אני לא נראה? אתה צריך להסביר לו, ילד, הוא לא מבין. צריך להתבטא מאוד בבהירות. כשאנחנו באים לחנך ילד, אחד הדברים החשובים, זה להסביר לו בדיוק מה הבעיה. אתה צריך להסביר לו, תשמע, מחר בבוקר הנעליים שלך הן קרועות עכשיו, אתה לא יכול ללבוש אותן. לא להגיד לו, תשמע, לא יודע מה, או שאתה משתולל, או שהיו פה אתמול אורחים ועשית לנו בושות. מה היה בושות? דווקא היה ילד מאוד שמח, היה כיף, היה משהו מיוחד. כן. זה לא, זה אי אפשר. זאת אומרת, צריך מאוד להיות, מאוד להיות ברור, מאוד מאוד להיות מסודר. לא לדבר באופן כללי, לא להכליל תוויות, לא להגיד לו, אתה, לא יודע מה, רשע מרושע, אתה לא צדיק, אתה... וכולי וכולי. צריך להיות מאוד מאוד להתבטא בבהירות, להסביר בדיוק מה אתה רוצה. מאוד במחלות, בקטנה זה נקרא בסלנג, כן? לא לדבר איתו באופן גדול על צריך להיות מנש וצריך להיות בן אדם, בן אדם פרודוקטיבי ופוזיטיבי וכו' וכו', כן? צריך להסביר לילד ברחל ביתך הקטנה מה אתה בדיוק רוצה ממני, וכמו שאמרנו בהתחלה, ואחרי זה מיישמים, לא אומרים לו באופן כללי, תשמע, זהו, אתה היית כך, כך, לא, לא. אתה מחר בבוקר, נגיד, אני לא יודע מה, ילד בבית הכנסת, לא יודע מה, אתה רוצה, מצפה ממנו שהוא חמש דקות יישב בצורה מסודרת בבית הכנסת. אתה אומר, תשמע, אתה בא לבית הכנסת, משמונה עד שמונה וחצי אתה יישב במקום, ככה, זהו. שמונה וחצי אתה הולך הביתה, הולך לשחק בחוץ. זה ילד דבר, ילד מסוגל לבין, ובאמת ככה אתה עומד על זה. לא שאתה אומר לו באופן כללי, תשמע, היית די בסדר היום. הוא לא מבין מה זה בסדר, מה זה לא בסדר. אתה כבר איש מבוגר. יש לך כבר את המערכת השיקולים, את הנתונים, יודע מה מותר, מה פחות או יותר אסור, איך זה נראה בעיני אנשים וכו' וכו'. אבל הילד הקטן, הוא עדיין זקוק להדרכה מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד קונקרטית. מה אני מותר לי, מה אני אסור לי. כן. כן. לא, אני חושב שוודאי שצריך לדבר שככה לא מדברים וזהו. אבל קודם כל צריך לקחת את זה בפרופורציה. אמרתי, לא, החוצפה של הילד היא לא כמו חוצפה שלנו, כן? כשאנחנו מתחצפים, אנחנו באמת מתחצפים, אנחנו באמת רוצים לפגוע, אנחנו באמת רוצים, גם אבל ילד אולי רוצה קצת, כמו שאמרנו, לבחון, אבל אני לא חושב שיש לו את המערכת, ההבנה הזו, באמת, מה זה כל כך אסור, מה זה כך אמור, ושזה ייקח אותו מחיי עולם הבא ומנצח נצחים וכו' וכו', כן? אני חושב שהתגובה, כמובן, כן, אין, לא מקבלים מצב של חוצפה, כן, ודאי שלא מקבלים. ואפשר אפילו לתת איזשהו, לא יודע מה, איזשהו עונש, כן. אני ניסיתי להגיע למצב שלא נגיע עד לשם, כן. כשאנחנו הגענו כבר למצב שהילד חוצפן, אז אנחנו במצב לא טוב. אם ילד מזהה בנו שהוא יכול להשיג, כי אני אמרתי, החוצפה היא ניסיון סחיטה בעצם, פרוטקשן, אתם יודעים מה זה? הוא מנסה לסחוט אותנו. הוא מתחצף כי הוא יודע שעל ידי שהוא יתחצף, בסוף הוא יקבל את מה שהוא רוצה. מה?
מניפולציה.
זהו. הוא ממש יודע, עכשיו אני הולך, אני אעשה את זה. אני עכשיו אגיד להם את הדבר הקשה הזה, וזה יעבוד. הוא ישבר האבא הזה. הוא בסוף, הוא יצא קצת וזה, בסוף הוא יוותר לי. אני רוצה את האופניים האלו, כן? בקונפליקט על אופניים אני אנצח. אני אגיד לו שאתה רשע מרושע, לא רוצה בכלל לדבר, לא רוצה, אני אלך מהבית. אני לא, כן? למה הוא עושה את כל המניפולציות האלה? משום שהוא רוצה להשיג הישג. אז קודם כל, שום הישג לא משיגים על ידי חוצפה. זה דבר ברור. על ידי שילד יגיע למצב, לא רק של חוצפה, לא יודע מה, או שלא חייב להיות שמתבטא. לפעמים הוא פשוט לא עושה את המטלות שלו. הוא אומר, טוב, אז הלילה אני לא יודע מה, לא עושה את מה שאני צריך. לא עשית, לא קיבלת. אין מצב לטובת הילד. אין מצב שהוא משיג הישגים עם אקדח. האקדח הזה זה החוצפה. זה מצב ברור, זאת אומרת, לא יכול להיות שהמצב שלה, שהוא ינהל את כללי המשחק, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד קרי רוח באותו רגע, לא להגיב כשילד, נגיד כבר הגענו למצב כזה, שילד אמר לנו את הדברים קשים, אני כבר הגיעם פה התחלה, הרבה פעמים אנחנו מגיבים, כי מה? איך אתה מדבר אל אבא? שתי סתירות, ואז הוא אומר עוד יותר, ואז אתה מקבל עוד שתי סתירות, ואז 10 סתירות, ולא יודע מה, ולא רוצה להגיד מעלה, כן? זה מצב קטסטרופלי, כן? מצב, בעצם איבוד השתנות שלנו, וזה צריך מאוד סדר מוסר, זה לא הנושא שלנו, כן? איך אנחנו לא מאבדים השתנות, אבל אנחנו הרי מדברים כל הזמן שאנחנו רוצים את טובתו של הילד, למה אנחנו נתנו לו את כל הסיפור אתמול בלילה? לא בגלל שהיינו עצבנים ואנחנו איבדנו את הראש שלנו, כן, אנחנו צריכים לעשות ממנו בן אדם, צריכים לעשות ממנו מנש, ככה, איך הוא יצא בן אדם, אז אנחנו, אבל ברור שדבר ראשון, אני חושב שהישג על ידי חוצפה זה דבר שלא מקבלים, לא על ידי חוצפה וגם לא על ידי סירוב של מטלות, אין כזה ביזנס כזה שהוא סוחט ואנחנו נסחטים, אין כזה דיאלוג, זה בכלל לא בבית ספרים, אנחנו נחושים עד הסוף ועד בכלל, אין מצב, וזה, אני חושב שהמבחן, באמת, אם חס ושלום כבר הגענו למצב כזה, למצב שהידרדרנו עד זה, ושם אנחנו נשברנו, זה, אני יכול להבטיח שזה לא יהיה פעם אחרונה. כן? אבל אם אנחנו נעמוד על העיקרון שלנו, זה יהיה פעם לפני האחרונה. זה לא דברים ש... כל מה שאנחנו מדברים, הלוואי וזה היה מאוד קל ליישם את זה, אני יודע כמה שזה קשה. בפועל זה לוקח, זה תהליך של שנים, השליטה העצמית שלנו, וזה לא שהפשט שיש כזה, זהו, ניצחנו, שמנו וי, טוב בלילה היה ויכוח, ואני אמרתי לא, וזהו, נסתיים הסיפור. מחר כבר יהיה בסדר. הלוואי. אני מדבר על מצב אידיאלי, מצב אופטימלי. ההבנה צריכה להיות שההישגים שהילד מנסה להשיג על ידי הפרובוקציות האלו, על ידי הצעגות האלו, על ידי שהוא יושב על הרצפה ומתחיל להשתולל ולבעוט, אני לא יודע מה, כן? עושה כל מיני... זו פרובוקציה. פרובוקציה. אנחנו לא מגיבים לפרובוקציות. אנחנו, יש לנו מהלך, יש לנו שיטה. אנחנו נותנים כי אנחנו חושבים שצריך, ואנחנו לא נותנים כי אנחנו חושבים שצריך לא לתת, לא שלא רוצים לתת. אנחנו חושבים שלילד לא טוב לקבל את כל מה שהוא רוצה, לא יכול להיות מצב כזה, זה לא טוב לו, זה לא שאנחנו רואים, אנחנו נותנים לו אופניים כי אנחנו רוצים שלא נחמד, אנחנו נותנים לו סוכריה כי אנחנו רוצים לפעמים שלתת לו, ואנחנו נותנים לו גם שוקולד לפעמים, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא, בשביל הטוב שלו, אנחנו שמים לו לא. זאת אומרת, הלא הוא בעצם נתינה במצפון שלנו, בהרגשה שלנו, שהאבא הטוב הוא האבא המחנך, כן? והמחנך הוא זה שנותן את הגבולות של האסור והמותר. זה לא הפשט הוא שאנחנו טובים כשאנחנו נותנים את השוקולד, ואנחנו גם צריכים להיות לפעמים קצת רעים. חס ושלום, חס וחלילה. אנחנו צריכים להיות טובים כל הזמן. טובים ונותנים כל הזמן. וכשאנחנו נבין שבעצם החינוך למשמעת הוא חינוך פוזיטיבי, הוא חינוך חשוב בשבילו, חינוך חשוב בשביל הביטחון העצמי שלו, חינוך חשוב בשביל העתיד שלו, אז גם אנחנו נהיה יותר טובים, כי אנחנו מאוד מאוד מרגישים טוב כשאנחנו קונים לילד כדורגל. וואו, היה ילד טוב. אנחנו מאוד מאוד מרגישים לא טוב כשלא קנינו לו כדורגל, למרות שאנחנו, הוא כל כך ביקש, הוא באמת ילד כל כך חמוד וטוב, אבל אנחנו לא יכולים לתת לו את הכל. אנחנו קוראים את עצמנו, אנחנו כבר כמעט חושבים שאולי כן נקנה לו כדור כמו של השכן, קצת יותר, למרות שאתמול אמרנו לא. והסיבה שאתמול אמרנו לא, זה הרי בגלל שידענו שצריכים להציב גבולות. אז אנחנו, כשאנחנו נדע בעצמנו, נרגיש טוב, נרגיש את ההבנה הזו, שהאסור והמותר הם... מאותו כוח, מאותו נתינה, מאותו כוח האחריות שלנו כלפי הילדים, הנתינה שלנו היא באופן כזה שאנחנו נותנים לו כלים, לא רק נותנים לו שוקולד, לא רק נותנים לו כדור, כן? אלא האהבה שלנו, המסירות שלנו, האהבה אין קץ לילדים שלנו דורשת להגיד לו לא, ואנחנו נגיד את הלא, כמו שאנחנו אומרים את הכן, וואו, איזה הורים אנחנו נהיה, כן? זה הורים אידיאליים, כן? קשה מאוד להיות הורי אידיאלי, אבל בבית האידיאלי, כן, לא יודע איפה הוא, לא יודע את הכתובת שלו כל כך, כן, אבל אומרים שיש כזה מקום, כן, בבית האידיאלי אמור להיות שהבית מתנהל בשלווה ובנעימות וביחסים נהדרים בין הורים לילדים, ושכשהשכבה לישון הוא משהו, ושהנשיקה של הילד טוב הוא... פרידה כמו אחרי 10 סוכריות ו-30 שוקולדים שהוא קיבל. אותו דבר, כשהוא הלך לישון, הרגע הקשה הזה. כי ההורה האידיאלי הוא הרגוע והשקט והסמכותי והיודע הזה שהמשמעת היא מקור האחריות שלנו, והוא עושה את זה באופן סיסטמטי, יום-יום, הוא ואשתו, והם ביחד, בהרמוניה, בשלום בית נהדר, והם... הגיעו לדיאלוג כזה של הילדים, שהילדים גם מבינים בסופו של דבר שהאבא הטוב שלנו אמר שלא, והם גם מסבירים לשכנים שלהם שזה לא טוב של כל כך הרבה כדורים, כל כך הרבה שוקולד, כל כך הרבה משחקים, וגם אני צריך ללכת לישון בזמן, כן? ולא כל כך טוב כמו שהיה שכן שלנו עוד נשחק למטה, כי הוא באמת ילד קצת בעייתי. אנחנו הפוך, יצאים בבית, איזה אבא ואמא, הם דואגים לנו, הם גם אומרים לנו, לא לעבור את הכביש, ולא לשים את היד בחשמל, ולא ללכת לישון מאוחר, ולא לעשות דברים, ולא לאכול כל כך הרבה, ולא ללכת אחרי כל הפיתויים. זה כמו הכן. זה באמת המצב השלימוס האידיאלי האופטימלי. כן, טוב. אני חושב שהקפנו קצת את הנושא. כן. עד כאן דברינו.
אם ילד מתעצב בלי מטרה,
אין כזה ילד. מה? הילד לא בא הביתה מהבית ספר סתם ככה מתחצף.
דוגמה אישית, היינו מתחים בשבת אצלכם, והאימא שלנו הייתה
יושבת
בחדר מנפרד, והילד נכנס מוקדם בבוקר לקחת שם איזשהו משחק. אימא אומרת לו, מה, אתה יעבת אותי סתם כאילו, אז מה הוא אומר? מה אני אשם בזה שאת יושבת כאן?
מה?
לא, התשובה שלו זה קצת...
טוב, בסדר, אז קודם כל אני חושב שזה חלק, זה שרשרת.